שלום כבוד הרב.
שלום, צהריים טובים.
אנחנו נעסוק בנושא שהאמת כשהרב שלחו לי את השאלות, קצת הייתי כאילו, אמרתי מה בדיוק ההלכות פה, כאילו. אז לפני כן אני אגיד את הנושא, והרב ככה ייתן הקדמה קלה על הנושא ומה הנקודות בעצם. ניקיון וסדר בבית ובחצר.
טוב, כמו שנראה בעזרת שנבח במהלך השיעור, ישנם הרבה שאלות לגבי אנשים שרוצים לטטא את הבית, לשטוף את הבית. קורה שבית מתלכלך, רוצים לשטוף, רוצים לטטא. אני רואה פה שאלה ראשונה בכלל לגבי חצר. נצטרך לגוע גם בנושא הזה. כן, קורה דברים כאלו, וצריך לדעת מה הלכות, ובעזרת שנבח נעסוק היום בנושא הזה.
כן, עקב מצב הקורונה, שאלה ראשונה, אנחנו עורכים שבת חתן בחצר, האם ישנם הגבלות כלשהם? בהמשך לשאלה הזו, בעבר,
לאט,
כן?
אולי
נתחיל,
נענה על החלק הזה,
כן, אוקיי, נמשיך עוד רגע.
נמשיך, לאט לאט. אז שואלים, רוצים לערוך שבת חתן בחצר, ושואלים האם יש הגבלות כלשהם, האם צריך להיזהר מדברים מסוימים. ובכן, יש כמה דברים שצריך...
חוץ מהגבלות הקורונה צריך...
כן. יש את הגבלות הלכתיות. ובכן, מה בעצם צריך להיזהר? אז דבר ראשון, בין אם יש שם דשא, צמחים, ובין אם אין, אלא יש רק עפר בלבד, צריך להיזהר לא ליטול ידיים שם. מרן כותב בסימן של המדבב סעיף ג' האוכלים בגינות אסורים ליטול ידיהם על העשבים, כיוון שמשקים אותם, למרות שלא מתכוונים להשקות ולהצמיח. אומר מרן, זה פסיק רשע, וזה הדבר הזה אסור. ולכן יש להיזהר. אמנם שם מרן מדבר במקום שיש צמחים, יש דשא, אבל בסימן שנחף א' מבואר שגם במקום שאין דשא, אבל יש שם חול, ואדם נוטל ידיים על החול, הרי גם כן שיש בזה איסור של לש. כאשר האדם שופך מים על גבי עפר, יש פה בעיה של לש. אמנם כתוב בהלכה בסימן שלמד זין שמותר לרבץ. מה זה לרבץ? אז לא היו מרצפות. הקרקע שלהם, זה היה בעצם, כל הבית כולו היה עפר. לפעמים, מהחום, מהרוח, היה העפר עולה, וזה היה מציק. היו מתיזים קצת מים על החול, כדי שכל החול ירד, ויהיה אוויר נקי. אז מרן אומר שזה מותר, אבל כותב על כך, בשלום זלמן אוירבך, שלרבץ, כיוון שזה מעט כמה טיפות של מים, וזה תכף מתייבש, אז אין פה בעיה של איסור לש. זה לא מתקיים כלל. אבל כאשר נוטלים ידיים, הרי זה ממש נעשה אדמה בוצית. מלא יש בדבר הזה איסור של לש, לכן בוודאי שאסור לשטוף ידיים בכזה מקום. הרמ"א גם הוסיף וכתב, לכן טוב להחמיר שלא לאכול בגינות, אם משתמש שם עם מים. זה בקושי אפשר להיזהר שלא יפלו שם מים. לכן, בוודאי שצריך להיזהר בנקודה הזו. יש נקודה מעניינת, לפעמים אנשים תוך כדי שאוכלים, או כיוצא בזה, אפרט אם יושבים שם הרבה זמן, יכול האדם, יש כאלה שזה יש להם בעיות, אז באים לידי יריקה, הוא רוצה לירוק, שהוא יושב שם על יד דשא, האם מותר לירוק או לא, לכאורה נראה לאסור. אבל יש פה דבר מעניין, שרב ניסים קרליץ בחוט השני, שהוא כותב שמותר, כי אין דרך השקיה בכך. לא משקים בטיפת רוק כזאת, ולכן הוא כותב שאין בזה איסור של זריעה. אז לגבי הנקודה של להיזהר, זה נקודה ראשונה שצריך להיזהר מהמים. נקודה נוספת, יש להיזהר, יש... שם עורכים, כיסאות, שולחנות וכדומה. אז כאשר לפעמים מזיזים את הכיסאות והשולחנות, מרן כותב, דבר שאין מתכוון, מותר. בתנאי, שזה לא מוכרח שזה ייווצר בלשון ההלכה, שלא יהיה פסיק רשה. לכן כותב מרן, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל. בין גדולים ובין קטנים, ובלבד שלא יתכוון לעשות הריץ. כותב המשנה ברורה, אבל אם זה כבד מאוד וברור שיהיה חריץ, הרי שהדבר הוא אסור. חריץ זה לא הכוונה איזה סימן כזה מעל החולות, אלא חריץ הכוונה היא שזה ממש חורץ בתוך האדמה. הדבר הזה הוא אסור. בדרך כלל לא ייווצר חריץ, אבל לפעמים האדם רואה שזה כיסא מעץ שהוא נמצא שם, והוא גורר אותו ורואה שנעשה כן חריץ, אז כמובן שעליו לעצור, להרים את הכיסא ולהרים אותו, לקחת אותו הלאה. אבל בדרך כלל בעיקרון לא נעשה חריץ. מה כן? כאשר האדם עורך את השולחן, לפעמים השולחן הוא לא כל כך יציב, אז הוא מנסה לתקוע אותו באדמה. צריך לדעת שהנעיצה הזו באדמה מבואר בהלכות יום טוב, בסימן תו צדיחת, שעצם הנעיצה בקרקע, זה נחשב הדבר הזה ממש כמו חורש. למרות שלך הורה, ברגע שאתה נועץ את הרגלית של השולחן פנימה, אז הרי אותו חור התמלה מיד. התמלה מאותה רגלית של השולחן. אז לך הורה, איפה חורש? הרי לא נוצר פה חור. באותו חור, באותו רגע שנוצר, הוא כבר נסתם. אף פי כן, סתכלו שם המשנה ברורה, בסימן תו צד יחי צעף קטן צד י' שזה לא משנה, זה הדבר הזה יש בו איסור גמור של חורש. לכן עצם הפריסה של השולחנות של הכיסאות זה מותר, אבל יש להיזהר שלא לבוא לנעוץ אותם, לסדר אותם בצורה כזאת שאז זה נקרא איסור חורש. מעבר לזה עצם השהייה בחוץ זה מותר. כמובן כל מה שדיברתי זה לגבי מקום שיש בו עפר, אם הכל מרוצף, אז בכלל אין בעיה. מה הדין לגבי עגלה? עגלה, נמצאים בחוץ שבת חתן, בוודאי שאנשים נמצאים בעגלות שלהם. גם אם מקום שם הוא לא מרוצף, אין בזה בעיה, מותר להלך, למרות שלכאורה נעשה כאילו חריץ, אבל מבואר בגמרא, מסכת ביצה, שאפילו לפי דעת רבי יהודה, הדבר הזה מותר. קל וחומר לבד רבי שמעון, אפילו רבי יהודה מותר, מדוע? מפני שהיא כובשת. מה זה כובשת? חריץ, פירושו של דבר שהוא נכנס לתוך עומק האדמה ומוציא חול, וככה עושה בו בעצם חור כזה באדמה. אבל כאן זה שונה. העגלה היא פשוט לוקחת את האדמה שתחתיה ולוחצת אותה יותר פנימה. ועל ידי כך נוצר כביכול שביל במקום שהגלגלי העגלה עברו. אבל זה לא נקרא חריץ. העגלה לא לוקחת חול ומוציאה החוצה כמו שעושים בחרישה. ולפיכך מותר להלך בעגלה ואין בדבר הזה איסור. יש רק דיון באחרוני זמננו, מה הדין כאשר האדם לוקח את העגלה ובאמצע רוצה לעשות סיבוב. יש אומרים שכאשר אתה מסתובב עם העגלה, הרי בהכרח שיעשה חריץ, וממילא על ידי כך זה אסור. אבל דעת מרן עובדיה שהדבר הזה מותר, ואין בדבר הזה חשש, למרות שבוודאי שיעשה חריץ, ושם כמה סברות להקל, כך אם כן דעת המנוחת האהבה. אבל מי שיכול להחמיר בדבר, שלא יניח את העגלה במקום ויסובב אותה ימינה, אלא ירים אותה מעט, כדי שלא יעשה חריץ על ידי סיבוב חד של העגלה.
שר כוח הרב, אנחנו נמשיך עם עוד שאלות. בהמשך השאלה, לשאלה הזו, בעבר כשעשינו שבת בחצר, סליחה, ראיתי ילדים שממש הזיקו להציצים, והסתפקתי, האם מותר להכניס אותם לתוך חדר בבית, או לפחות להניח אותם במקום גבוה, את העציצים כמובן. כמו כן, במידה ויש עציץ בבית והנכדים שהגיעו לשבת נוגעים בהם, האם אני רשאי להכניס אותם לחדר אחר?
שאלה שאלתית. עוד לא קרא לך
מהנכדים שלך. שאלה מצויה, לא קרא לי עם הנכדים שלי, קרא לי עם הילדה שלי אצל הסבא.
כן. ובכן, מרן כותב, בסימן שין למדבב, סעיף ח'. אולי אני אסכם את ההלכה, ואחר כך אני אגיד את המקור, כי שלא אנשים יתבלבלו, זה בכל זאת, השאלה שלו היא כזאת, יש לו עציצים בחצר, והוא רוצה להרים אותם גבוה, כדי שלא יגעו בה, או להכניס לבית. זה שאלה אחת. בהמשך הוא שאל, עציצים בבית, עציצים, גדלים שם הצמחים, הוא רוצה להכניס להם תוך חדר פנימי, לתוך חדר שינה של ההורים, לנעול אותו, כדי שלא יתלשו ממנו כל מיני פרחים וכדומה. זו השאלה. אז אני אענה קודם כל בקצרה, ואחר כך הביא את המקורות. ובכן, לגבי העציצים שנמצאים בחצר, אסור לפי ההלכה להגביה אותם למעלה. וקל וחומר שאסור להכניס אותם לתוך הבית. אבל העציצים שנמצאים בתוך הבית, אם העציצים האלו זה לא איזה דברים שעומדים לתלישה, כגון יש כאלה שיש להם איזה עגבניות שרי, פלפלים וכדומה מגדלים, או פרחים כאלה שעומדים, לואיזה למשל, שזה ריח מאוד נעים, והדרך כל כמה זמן תולשים מהלואיזה הזאת כמה עלים, זה ריח של גן עדן. אז אלה, באמת זה בעיה מצד איסור מוקצה. אבל אם זה לא כך, אלא זה פשוט צמח של נוי, והוא נמצא בתוך הבית, מותר לטלטל אותו למרות שהוא זה חי, עם החולות שלו, מותר לטלטל אותו ולהכניס אותו פנימה לתוך חדר אחר. זו ההלכה, ועכשיו אומר את המקורות. מרן בסימן של המדבר סעיף ח' כותב, עציץ אפילו אינו נקוב, אם הוא מעץ או מחרס. אומר מרן, יש להיזהר מלהגביע אותו אם מונח על הקרקע, הקרקע רגילה, שאלה מוצפת כמובן, ולהניח אותו על גבי יתדות. בשפה שלנו, להניח אותו על גבי איזה סטנד. או להפך, זה המונח על גבי סטנד, ואדם רוצה להניח את זה על הקרקע. למרות שזה היה יונק ועכשיו זה עדיין יונק. אף על פי כן, הדבר הזה אסור. כי זה יונק פחות. קל וחומר, אם הוא לוקח את זה, ושם את זה על גבי שולחן וכדומה, או על גבי איזה חפץ שהוא ממש מפסיק, ודאי שזה אסור, ככה כותב שם המשנה ברורה בסעיף קטן ממדלת. לפי זה, אותם עציצים שנמצאים בחצר, בוודאי שאסור להכניס אותם פנימה, כי אתה מנתק אותם לחלוטין. אפילו להגביע אותם, היו מונחים על הקרקע, להגביע אותם, לשים אותם במקום גבוה, גם כי הדבר הזה הוא בעייתי. אבל עציצים שנמצאים בתוך הבית, אין בעיה להכניס אותם, להניח אותם על מקום גבוה, או לקחת אותם, להכניס אותם פנימה יותר. ככה כותב מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה, בשבת בחלק ד', והובא בהגהות איש מצליח על משנה ברורה. יש משנה ברורה עם הגות שמצליח הגהות נפלאות, שאספו את כל פסקי הספרדים, כל מי שרוצה ללמוד משנה ברורה, בין אם הוא איש רגיל ובין אם הוא מורה הוראה, הוא רוצה לדעת מה הלכה לדידן הספרדים, דעת מרן שחן ערוך, אספו את הכל בהגאות שמצליח. שם מביאים דברי מרן עובד עליו שלום, שהוא כותב שמרן אוסר, כי זה ממעט העיניקה שלו. אבל אם זה נמצא בתוך הבית, אין בעיה לטלטל את זה ולהניח את זה בפנים. אני מדגיש שכל זה מדובר רק כאשר מצד איסור תולש. אבל השער הציון באות למדחת כותב שיש פה לכאורה בעיה עצם ההזזה של של העציץ הזה, לכאורה מה עם איסור מוקצה שיש בו. אז שמה במגות שמצליח הביאו שהמנוחת אהבה כתב שבעציץ שאינו נקוב אין איסור מוקצה, אלא אם כן הוא מיועד בשביל לתלוש ממנו. הוא מיועד כל הזמן, כמו שאמרתי, הוא מגדל שם הלויזה, שזה ריח נעים, כל יום האדם יועד בשביל לתלוש. אז באמת, יש בדבר הזה איסור של, איסור של מוקצה. מדוע? מפני שזה מיועד כל הזמן לתלישה. ומלח חול והעציץ כולו בטל ללויזה שבפנים, וזה מיועד כל הזמן כדי לתלוש. מלח יש בדבר הזה איסור של מוקצה. אבל אם זה סתם צמח נוי, הרי שהדבר הזה כמו כל תמונה יפה, אין בזה איסור של מוקצה, ולכן מותר לאדם לקחת את אותו העציץ ולהכניס אותו פנימה, אותו חדר פנימי, ואין בדבר הזה חשש של מוקצה.
יישר כוח, אנחנו נצא להפסקת פרסומת, מיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
בית ההוראה, שבנו. האם לאחר שאנחנו מסיימים את הסעודה, נשאלת השאלה, אפשר לטטא את החצר?
אני מבין שבעצם השאלה הזו היא המשך
לשאלה
הקודמת.
כן.
כנראה זה לאותה משפחה שרוצים לערוך שבת חתן בחצר, והם שואלים האם בעצם אפשר לטטא את החצר שלהם. ובכן, מרן בשולחן ערוך כותב, אסור לכבד את הבית, אלא אם כן הקרקע מרוצף. ויש מתירין, אפילו אינו מרוצף. הגהה, ויש מחמירין, אפילו במרוצף. וכן נוהגין ואין לשנות. אז בואו נסכם פה את הדברים. יש באמת שלוש דעות בראשונים, האם מותר לטטא מקום, שאם אתה לטטא בית, חצר, דעת עריף, שמותר לטטא אפילו מקום שלא מרוצף. יש חולות? למה? אומר אין חשש שמי יבוא להשוות גומות, זה לא ברור. לא פסיק רשא, לפי דעת רבי שמעון מותר. יש דעת הרמב״ם, אומר מקום מרוצף מותר, לא מרוצף אסור. דעת הראש, שגם מקום מרוצף אסור. מרן פוסק כדעת שני עמודי הוראה. לפיכך מרן פוסק. מקום שהוא מרוצף, מותר לטטא אותו, לא מרוצף אסור. לכן לגבי החצר, אם החצר הזו אינה מרוצפת, גם מרן פוסק לאסור לטטא שם את המקום. לעומת זה, אם החצר מרוצפת שם, לפי דעת מרן מותר, לפי דעת הרמה אסור. מדוע? הרמה פוסק כדעת הראש, שכיוון שיש מקומות שהם מרוצפים ויש מקומות שאינם מרוצפים, מלא הכל אסור. אז אשכנזים לא יכולים לטטא את החצר גם היא מרוצפת, אבל הספרדים, אם המקום מרוצף, יכולים לטטא את החצר שמה. אני אומר שגם האשכנזים יש כאלה מקילים בשביל של החצר שהוא מוליך מהמדרכה עד הבית, כיוון שהמקום הזה הדרך תמיד שהוא יהיה מרוצף, הם אומרים שזה בטל לבית ודינו כבית, וגם אשכנזים, יש מחכמי אשכנז בדור הזה שכותבים, שיכולים לטטות את השביל הזה המרוצף, שהוא מרוצף ישירות מהמדרכה עד לבית.
בבית הוריי נהגו שלא מטטים את הבית בשבת, לעומת זאת, בבית הורי בעלי, לאחר הסעודה, קמות הגיסות מסדרות את הסלון, וגם, כמובן, מטטות. אני מרגישה לא נעים שאני מתחמקת מהעבודה ומפילה הכל עליהם. מה עליי לעשות?
טוב. אז קודם כל ניגע מה ההלכה, ואחר כך נתייחס לגבי השאלה של, כן, הסיטואציה שבה היא נקלעה. מה ההלכה באמת מצב שכזה? ובכן, היום בין לאשכנזים ובין לספרדים אין הבדל. אמרתי מקודם שמרן כתב שאם הבית מרוצף מותר לטטא. ואילו הרמה כתב שהם נוהגים שאפילו המקום מרוצף לא מטטים. כל זה מפני שאז היו בתים שהיו מרוצפים והיו בתים שאינם מרוצפים. אבל במקום כזה, בערים כאלו שהם כולם, כל הבתים מרוצפים, הרי שהדבר מותר. ככה מבואר בגמרא, הממור שרה זלחה במחוזה. הוא התיר את ה, את ה, את הזילוף, זה בעצם גם כן אותו רעיון דומה לתתת הבית. והוא אמר, הרי למה עשו את זה? כי יש מקומות שאינם מרוצפים, במחוז הקן הכל מרוצף, ולכן מלא מותר. כותב על זה המשנה ברורה, שלכן אצלנו היום שהכל מרוצף, אז ממילא הנחינה מותר, גם יש איזה עיר שהיא לא מרוצפת, היום כבר אין דבר כזה, אבל גם היה איזה עיר, לא אכפת לנו מעיר אחרת, כאן בעיר, כל העיר מרוצפת. ולפיכך, הלכה למעשה, מותר היום לטטא את הבית, בין לאשכנזים ובין לספרדים. אבל, וכאן היא מגיעה לנקודה חשובה, צריך לדעת מה מותר לטטא. זה לא דבר שהוא פשוט, מטטים קדימה, זה לא כל כך פשוט. למה? מה יש לך לטטא? אם בעצם נפלו איזה קליפות של תפוזים, נפלו פירורים, בעצם זה דברים שהם שירי מאכל, שראויים למאכל בהמה, גם אם לא אוכלים את זה, אבל ראוי למאכל בהמה, הרי שהדבר הזה הוא לא מוקצה, ומותר לטטא את הבית. אבל אם נפלו שמה דברים שהם בעצם אינם ראויים למאכל בהמה, כגון קליפות של שקדים, קליפות קשות, וקליפות של פיקן, קליפות של פיסטוקים, אוקיי, יוצא בזה, פסולת שאינה ראויה למאכל בהמה, כל מיני אריזות של ארטיקים נזרקו על הרצפה, או של חטיפים, אתה רוצה לטטא את המקום? הרי לכאורה הדבר הזה הוא בעצם בעייתי, מפני שהוא מוקצה. אם הוא מוקצה, איך אתה מטטא אותו? יש פה בעיה בטיטוי. ככה כותב המורדכי בשבת קוף חבדית, הוא כותב, אסור, למה אסור לטטא בשבת? הוא לא מסביר בגלל יש בו יגועימות. הוא אומר, מפני שמזיז עפר ממקומו, וממילא זה טלטול גמור, זה מוקצה. זה מוקצה. גם הראש כותב, אסור לטטא, למה? בגלל שמזיז עפר ועצמות ואבנים ממקומם. אם כן, ממילא יש בדבר הזה בעיה. לכאורה נאמר, הרי יש לנו כלל, טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. וכאן הרי כוונתו, בשביל שהמקום יהיה נקי וטוב. התשובה היא, מה זה נקרא טלטול מן הצד? כאשר האדם לא לוקח את המוקצה בידיו, אלא עושה את זה על ידי חפץ אחר שאין דרכו בכך. לדוגמה, השולחן מלא בעצמות או בקליפות של ביצים, בקליפות של קליפות קשות של אגוזים וכדומה. לקחת אותם ביד זו בעיה. אבל אתה יכול לקחת איזה כף, מזלג או סכין ולדחוף את זה, את הקליפות לתוך צלחת ולהרים את זה. מדוע זה מותר? מפני שאני לא מטלטל את הקליפות בידי, אלא על ידי חפץ אחר, על ידי כף, סכין. וכיוון שאין הדרך לטלטל את החבצים האלו בכף או מזלג, אלא ביד, לכן זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, זה מותר. אבל כשאני מטלטל את הקליפות שעל השולחן, מטלטל את זה עם מגב, יש מגב שולחן, זו בעיה. למה? כי זה נחשב כמו יד ארוכה שלי, יד אריכתה שלי. כמו שאסור לטלטל מוקצה ביד, אסור לי גם כן לטלטל את המוקצה עם המגב שהוא מיועד בשביל טלטול של המוקצה הזה. ולכן הדבר הזה הוא מהווה בעיה. לפי זה, לכאורה יש גם כן בעיה בטיטוי של מטטא את כל הדברים המוקצה שנמצאים ברצפה. עם זאת, הרשב"א כתב שאפשר להקל, לטלטל את הפסולת שיש על הרצפה. למה מותר לטטא את הבית? הרשב"א כותב מפני שזה כמו גרף של רעי. אם כל הרצפה מלוכלכת ככה, האדם מרגיש תחושה מאוד לא יפה, מאוד לא נעימה. אי אפשר לשבת, לסעוד סעודת שבת הבאה, כשהכל ככה מלוכלך. לכן מותר לאדם לקחת מטאטא ולטאטא את כל דברי המוקצה האלו. ככה כותב הרשב"א וככה הלכה למעשה. לפי זה יוצא שאם באמת כאשר הם קמים מהמקום, יש שני אופנים שזה מותר. אם זה, מה נפל שם ברצפה? נפל כל מיני שירי מאכל וכיוצא בזה, ממילא ודאי שזה מותר, כי זה לא מוקצה. כל דבר שהוא מאכל, אוהל מאכל בהמה, זה לא מוקצה. גם אם יש שם עטיפות של חטיפים וכדומה, שלכאורה זה מוקצה, לכאורה אני מדגיש כי יש מקילים בזה, אבל עדיין, אם זה המקום כולו ככה מלוכלך ולא נעים, אז גם כי הדבר הזה מותר, מפני שיש פה לעניין של גרף של ריאה, מקום לא נאה, אז אכן מותר לסדר את זה. אבל אם יש רק כמה דברים קטנים לכלוך קטן, והם פשוט מתוך הרגל, הם תמיד מטטים את המקום, אז צריך לדעת שבאמת ראוי להחמיר, והמקל יש לה על מה שיסמוך, יש דעת הרמב"ן שכותב, התירו טלטול מן הצד, למה? כדי שתהיה להם דירה נאה לכבוד שבת, ולכן התירו בכל מצב, זו דעת הרמב"ן, ולכן מי שמקל, יש לו בהחלט על מה לסמוך. נחזור עכשיו לשאלה של אותה אחת. אחרי שסיכמנו, שמעיקר הדין מותר לטלטל, רק צריך לדעת מה לטלטל. אם באמת המקום מתונף, מלוכלך, מותר לטלטל, כי דין גרף של ריאה מותר לטלטל. אם המקום יש שם מקום לשירי מאכל, וזה בדרך כלל מה שקורה, אז גם מותר לטלטל, כי זה רואין מאכל בהמה. גם אם זה מעורבב יחד, גם כן אפשר להקל בזה, ככה הורה מרן ראש הישיבה לפני שנים רבות. אבל השאלה פה היא שהם לא נוהגים, והיא עכשיו מצד הבית של חמיה, מה עושה במצב שכזה? ובכן, אם היא רוצה להמשיך להשתדל, לשמור במנהג שנהגו בבית הוריה, שהם לא מטטים בשבת, מה שהיא יכולה לעשות זה, לעסוק בעבודות אחרות, כגון בשטיפת הכלים, בפינוי הכלים וכדומה. בשעה שאלה מטטות, היא עוסקת בדברים אחרים. אם היא, אין לה אפשרות, רק מגישים לה מטטה ואומרים לה לטטות, הדין בזה שהיא מותר לה. ומדוע? כיוון שהיא מעיקר הלכה מותר, אלא שנהגו להחמיר. מרן הרב עובדיה כותב בכמה וכמה מקומות. הוא כותב שבעצם כל המנהגים שהאישה נוהגת זה עד החתונה. בדעתה שאחרי החתונה היא תימשך אחרי המנהג של בעלה, כדי שלא ייווצרו מחלוקות. ולכן היא אפילו לא צריכה לעשות התרה, מכיוון שבדעתה היא שמה שבעלה ינהג, ככה היא בעצם יכולה לנהוג, ומלא אין צורך בדבר הזה, ולכן היא, אם היא רוצה בעצם, אז היא לא צריכה להחמיר בדבר, ויכולה לטטא ולעזור להם בבית.
ישר כוח הרב, פרסומות מיד שווים.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו מבית ההוראה ואנחנו ממשיכים עם עוד שאלות. האם מותר לשטוף את הבית בלי סמרטוט?
כן. ובכן, מרן שחנוך כותב מפורש שאסור לשטוף את הבית למרות שהמקום מרוצף. גם כן, אף פי כן זה אסור. וככה הסכמת האחרונים. ומדוע? לכאורה הרי הרמב״ם יש לו חילוק. גם מרן, אם זה מקום מרוצף מותר לטטא את הבית, אז למה לרצה, למה לשטוף זה אסור? התשובה היא, כיוון שחששו שמי יבוא האדם לשטוף גם מקום שאינו מרוצף. ולכאורה יש לחלק, למה לגבי לטטות מותר? התשובה היא, כותב מגיד משנה מביא זה מרן ואת יוסף, לטטה בית זה דבר שמאוד מאוד נחוץ. הרבה פעמים מצאו שהבית מתלכלך. לכן אם מקום מרוצף, התירו. ולא עשו גזרה מקום מרוצף, עד שאינו מרוצף. אבל לשטוף את הבית, בדרך כלל, אדם יכול להסתדר יומיים שלוש בלי לשטוף את הבית. לכן חכמים לא רצו להקל לשטוף את הבית, אפילו שהמקום מרוצף. בספר מנוחת אהבה, הוסיף עוד טעם לשבח. אמר, באמת, שבשטיפה מצאו יותר, אפשר לקשה יותר ביסורים. איך? כגון שאדם יבוא לסחוט הסמרטוט. לא שזו עיקר הסיבה, אבל הנה רואים שבאמת בשטיפה אפשר להגיע יותר ליסורים, לכן למעשה אסור לשטוף את הבית גם בלי סמרטוט.
שר כוח רב. ואנחנו עם עוד שאלות, מה עושים במידה והתלכלך מקום מסוים בבית, כגון שנשפחה כוס מיץ, המקום נעשה דביק, או שילד עיקי וכדומה.
אז כותב במנוחת אהבה בערה, שמקום צורך גדול אפשר להקל לשטוף את אותו המקום. גם מדעת האור ציון, ככה גם דעת מרן עובדיה עליו השלום, גם רבי חזר עובדיה, הוא אומר, אתה לא שוטף את כל הבית. בלשונו של הרב עובדיה אומר, תיקח כוס מים, ככה אומר, תיקח כוס מים ותשפוך. כלומר, שזה מקום מאוד נקודתי, אתה לא שוטף את הבית. מקום נקודתי, אותו מקום שמה לכלוך, תשטוף על אותו מקום, ואז זה מותר. שפוך מים, ואחר כך תגרוף את המים, אבל לא לבצע על ידי סמרטוט וכדומה, זה ודאי שדבר הזה אסור.
כן. מה עושים במידה והתלכלך?
לא קראנו.
זה קראנו, סליחה. האם מותר לשטוף את השיש ואת הכיורים והסלוט?
כן, ובכן, גם מה שחזל אסרו לפי הרמב״ן, אסור לשטוף מקום מרוצף, זה רק רצפה. למה אסרו לשטוף אותה? גזרה, אתו רצפה אחרת שהיא לא מרוצפת. גזרה, קרקע מרוצפת, אתו קרקע שאינה מרוצפת. אבל שיש זה מקום גבוה, זה תמיד מרוצף. אסלה, זה תמיד מקום גבוה, זה תמיד זה כלי, גם נגיד שזה מחובר לקרקע, דינוק כקרקע, מכל מקום אין בזה שום בעיה, לכן מותר לשטוף אסלה, לשטוף כיורים, לשטוף שיש, הדבר הזה מותר, כך כותב מרן עובדיה, כך כותב גם כן רב ניסים קרליץ, ועוד פוסקים, שכולם כותבים שהדבר הזה מותר, ואין בדבר הזה חשש.
עוד שאלה חשובה שהרבה שואלים, ילדים ששיחקו במים והרצפה התמלאה במים וילדים אוהבים לשחק במים וזה קורה, האם מותר לגרוף את המים בשבת?
ובכן, לגרוף מים בשבת זה מותר מפני שהאיסור להדיח, כלומר לשטוף רצפה, זה לקחת מים, לשפוך ברצפה ואז לנקות. אבל כאשר האדם לא עושה ככה, אלא יש כבר מים ברצפה, ואתה רק גורף אותם, אז זה לא נקרא שאתה שוטף את הרצפה, אתה פשוט מוציא את המים החוצה. באופן כזה, הדבר הזה מותר. אין הבדל אם אתה לוקח את זה לתוך נקודת ניקוז, או שאתה ממלא את זה בתוך יעה ולוקח את המים, בכל האופנים, הכל מותר.
האם מותר לשטוף את הרצפה ביום שבת במקומות ציבוריים, כמו בישיבות? במלון, בפרט בשני ימים של ראש השנה, כיוון שמצטבר לכלוך רב, זה המון אנשים, המון הליכה, המון דברים, ורואים את הרצפה שחורה. יש לנו בערך דקה וחצי.
טוב, ובכן, לשטוף את הבית, גם קומות ציבוריים, זה בעייתי לפי ההלכה, מפני שבבית המקדש, הגמרא בסחיות המסמך דלת, הגמרא שמה אומרת שהיו שוחטים, יותר ממיליון כבשים בערב פסח, יותר ממיליון כבשים. ואם זה חל ערב פסח להיות בשבת, אז כתוב שהכהנים היו שוטפים את כל רצפת העזרה. איך היו עושים את זה? היו שמים, יש איזו תעלה של מים שהייתה עוברת בתוך עזרה בית המקדש, היו סוגרים את נקודת היציאה, וממילא כל המים היו עולים מתוך אותה תעלה, מציפים את כל קרקע בית המקדש, ואז מרימים את הפקק, ושוב המים חוזרים תוך התעלה. הגמרא אומרת שהיו עושים את זה שלא ברצון חכמים, למרות שבית המקדש זה מקום ציבורי, אז רואים מכאן שאין להקל, אבל, יש אופן שהוא מותר ובקלות של לעשות אותו, וזה על ידי גוי. למה? כי הרי מדוע חסרו חזל לשטוף את הרצפה? גזרה שמי יבוא להשוות גומות במקום שהוא לא מרוצף. כותב הרמה בסימן של ל"ז בסעיף ב', על ידי גוי מותר לשטוף, מותר לטטא. למה? מפני שכל מה שאסור ליהודי לעשות, אסור לגוי לעשות, אבל זה רק כאשר אתה אומר לו שיעשה איסור. דבר, אם אני אומר לו שיעשה דבר שהוא מותר, אלא מה? יש חשש שהעידי זה פסיק רשה שיעשה איסור אחר, אין בגוי דין של פסיק רשה. ולכן, היות שעצם השטיפה עצמה היא מותרת, אלא מה? שהחשש העידי זה יבוא להשוות גומות, או אפילו להגיד, בוודאי שישווה גומות, מכל מקום, אין בגוי דין של פסיק רשה, ולכן זה מותר. לכן הלכה למעשה, בכל המקומות האלה, מותר להם להביא גוי, לאו דווקא זה מקום ציבורי, אפילו בית של בן אדם, יכול להביא גוי שהוא ישטוף את הבית. כמובן שלא יגיד לו שיעשה בסמרטוט רצפה, אלא עצם השטיפה, על ידי זה, זה מותר.
ישר כוח, בית ההוראה פעיל תמיד בטלפון 0355-00228, תודה לגאון הרב מצליח חיים הזוז, רם בישיבת כיסא רחמים וראש בית ההוראה של כל ברמה בישיבת כיסא רחמים, תודה לצולמן, לאלקנה משיח, לדוד טוויטו, אני את ישראל כהן, נשתמע, ביי ביי.